אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
יושב ראש ועדת הספורט, חבר הכנסת סימון דוידסון, שלום.
שלום, בוקר טוב דוד.
יש עתיד, מה נשמע?
נשמע מורכב באופן אישי.
מורכב ועצוב.
מורכב ועצוב, ו... אנחנו לא יודעים מה, לאן צופה העתיד שלנו, גם כאזרח, גם כאבא, גם כפוליטיקאי היום. זה קשה, אנחנו חודשיים במצב הכי קשה שאני מכיר כאדם, 53 שנים שאני חי. ואני אספר לך, אתה יודע, כשהגעתי לפה בדרך, סיפרתי ליועצת שלי, אני נולדתי בליטה, וההיסטוריה של יהודי ליטה ידועה לכולם, 95% מהיהודים נרצחו בשואה, ואבא שלי בן 84 שניצל, הגעתי אליו השבוע לביקור, פתאום אני רואה על היד שלו, אני אחרי זה יראה לך קעקוע, 7/10/2023 עם דגל ישראל. הוא קעקע את זה על היד שלו. אדם ב-84, שעבר מה שעבר בשואה, ובראייה שלו, היום הזה, הוא, אי אפשר להגיד יותר גרוע, אבל הוא שואה מבחינתו, כיהודי, כישראלי שחי בארץ, וכשאתה רואה דבר כזה כבן שלו, אתה מזדעזע.
אתה יודע, לפעמים אין מילים שאדם יכול להביע בשפה העברית את גודל הזוועה. אני מניח שראית את הסרטון, את הסרט.
כן.
גם אני ראיתי אותו. הדעת לא יכולה לקלוט איך אדם שנולד כבן אנוש הופך למפלצת כזאת פראית, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. זה, אתה יודע, כשאתה אומר חיות אדם, זה אפילו לא חיות, כי חיות הורגות לצורך מחיה, אבל אלה רצחו למען הרצח.
שבוע לאחר השבת הנוראית הזאת, נסענו לבארי ולכפר עזה, שהיא גם חברה מאוד טובה מהמפלגה שהייתה חברת כנסת, נירה שפק, שמכפר עזה. והיינו חשוב קודם כל כחבר שלה לראות בעיניים.
היא תת-אלוף.
היא אלוף משנה.
אלוף משנה.
וכשהסתובבתי שם, אני לא זוכר מתי הפעם האחרונה בכיתי, אבל זה לא היה בכי רק של עצב שאתה מאבד משהו, זה היה בכי של זעזוע שאתה לא יכול להכיל נפשית כבן אדם, מה שאנשים האלו עברו. זה היה לפני שראיתי את הסרט הזה, שאתה גם ראית אותו, ואני חושב שצריכים לראות את הסרט הזה.
שמע, אני צופה ברשתות זרות. אני צופה גם באלג'זירה לפעמים. כי אני רוצה לראות את הצד, אני לא יודע איך לקרוא לזה, המתואב שלהם. ואני שומע את ה-BBC, ואני שומע את סקאי, וגם את CNN. הם ממש לא אוהדים את ישראל. אני לא יודע מי עובד שם, אבל אם בן אנוש עובד ב-BBC, והוא רואה את הזוועות האלה, והוא רואה, והוא כותב, אתם רוצחים לנו הישראלים, אני לא יודע, אנשים איבדו את ה, אני לא יודע, את הראש, את השכל, את הפרופורציות.
חד
משמעית. אני מדבר על הכתבים של BBC, ולא רק.
הם חייבים לראות את זה. חייבים לראות את זה.
אתה חושב שהם לא ראו את זה?
תשמע, אם כל בן אנוש, לא משנה, גם אם הוא, תשמע, היו גם חברי כנסת מהמפלגות הערביות היותר תומכות של, אני לא אגיד של חמאס, אבל של עזה. ואחמד טיבי ישב
של הפלסטינים, תגיד, מה?
אחמד טיבי ישב שם, ומנסור זה משהו אחר, אבל אחמד טיבי ישב, ואיימן עודה ישב, והם יצאו מזועזעים. אם אנשים כאלו יצאים מזועזעים, ואני יודע מה הדעות שלהם, אני בטוח שכל איש תקשורת, לא משנה אם הוא עובד בתקשורת ערבית או אמריקאית, רואה דבר כזה, הוא לא יכול אחר כך להתנהג בצורה שמתנהגים כיום. אין אנחנו ראינו את הסרט הזה, אתה לא יכול לחשוב על משהו אחר.
אתה לא יכול לשעש בנפש לראות דבר כזה.
אתה לא יכול, אתה פשוט לא יכול. אתה חושב מיד על הילדים שלך ועל הנכדים שלך ועל החברים שלך ועל מה יכול לקרות לך אם היית שם במקום הזה. וזה נורא, אני לא אחזור על מה שראינו, אבל הסאונד ששמענו, אם תזכר, זה כאילו אתה נמצא שם, כאילו אתה נמצא ליד המחבלים האלו.
כן.
וזה מחריד, אי אפשר, אתה לא יכול להיות לחשוב נגד זה.
בוא נדבר קצת פוליטיקה.
יאללה.
שר אוצר סמוטריץ' אומר כך, העברנו בקריאה ראשונה וברוב גדול את התקציב, מדברים על תקציב די רציני הפעם, וזה התקציב המתוקן, כך הוא אומר, שמביא בשורות למילואימניקים, למשפחות המפונות ולעם כולו. ומנגד, יאיר לפיד אומר, התקציב הזה הוא פקודה בלתי חוקית בעלי לחבר הכנסת לגנוב את כספי הציבור.
כן, אז...
אולי בוא, תסביר בוא, לי את הסתירה.
אז אני אסביר לך, אני אעשה לך סדר. אני הייתי המון שעות בוועדת צופים בשבועיים האחרונים, וגם הייתי כשסמוטריץ' הגיע בזלזול אדיר לחברי הכנסת ולבניין שהוא הגיע אליו לכנסת ישראל. לא רצה לשמוע, מהרגע הראשון שהוא הגיע, הוא אמר, אני פה 20 דקות ואני חייב ללכת. לא רצה להתעמת עם הדברים שהם בעצם הנכונים, כי הוא שקרן. הוא פשוט ישב שם ושיקר לכל הוועדה.
במה הוא שיקר?
אז אני אסביר לך, כשאתה בא ואומר, אנחנו מקצצים במשרדים הלא חיוניים לצורכי המלחמה.
קיצצו.
אז בוא אני אגיד לך שלא. כי אתה מקבל בעצם
לפחות,
את תקציב...
לפחות ממה שאני ראיתי חלק מהמשרדים
קוצצו. אז אני אתן לך דוגמאות.
לא עכשיו, אלא תקציב של השנה הקרובה, הבאה.
אז קודם כל, אנחנו, על 24 אנחנו עדיין לא מדברים, והם לא הביאו את זה עדיין.
הם לא הביאו, אבל התכנון הוא קיצוץ, והם גם הביאו גם איזה שהם נתונים מובילים לגבי הקיצוץ העתידי.
אז אני אספר לך לגבי התקציב של 23. אנחנו בעצם, הממשלה הצביעה, הכנסת הצביעה על תקציב 23, ועכשיו יש תיקון לתקציב 23.
נכון.
לחודש הקרוב.
נכון.
וכל המשרדים שאנחנו דיברנו עליהם שהם לא ראויים ולא... לא צריכים אותם, באותם משרדים העלו את התקציב. אני אתמול ישבתי מול שר עמיחי אליהו, שהוא שר המורשת, וניגשתי אליו, לפני שעליתי לינו, אמרתי לו, עמיחי, אתה מודע לזה שהעלו לך במשרד שלך, שהוא לא, אף אחד לא צריך אותו, העלו לך כסף? מה פתאום? באתי עם נתונים והראיתי לו, שמ-71 מיליון, יש, מ-74 מיליון, יש לו עכשיו 101 מיליון, הוא אפילו לא ידע את זה. המשרד... להתיישבות לא הכפילו אפילו שלשו
אבל יכול להיות שהוא תראה אתה אדם
מדבר עכשיו שלשו את הסכום שלו מ-130 ל-330 מיליון שקל
יכול להיות אתה מדבר שים לב המשרד להתיישבות מטפל גם בהתיישבות ובתקציבים לעוטף אז כן אז הגדילו את התקציב פה יצרכו המון כסף לשיקום פה יצרכו הרבה מאוד כסף
ברגע שמקימים,
איפה הבעיה כאן?
ברגע שמשה ארדי, ברשות משה אדרי, מקימים את הדבר הכי גדול שהיה במדינת ישראל כמשהו חיצוני לממשלה, הקימו את תקומה, שברשות תקומה עומד משה אדרי, אדם מאוד מאוד רציני, הייתי גם בדיון שהוא היה שם יחד עם הצוות שלו, ויש שם מיליארד שקל, בתוך ה... זה דבר נהדר.
ברור?
מה הקשר למשרדים הקטנים והלא לא חיוניים
אז
האלו?
אז אני מסביר לך.
הרי הכסף הזה בכלל לא יגיע למפונים.
לא, המשרד להתיישבות דווקא זה משרד שהולך לטפל בדיוק בנושאים האלה, יחד עם תקומה.
אז מהנתונים שאני מקבל, ואני בטוח שמה שאני רואה
ומקבל... אתה יודע, על מורשת לא התווכחתי איתך, כי אני ממש לא ראיתי את התקציב של מורשת.
אבל יש עוד משרדים, זה לא רק המשרד הזה. תשמע, אני לא כזה דקדקן בדרך כלל, אבל הפעם... ישבתי מול התקציב שנחתם, למול התוספת שיש עכשיו לחודש הקרוב, ועברתי משרד משרד, מספר מספר, לראות באמת האם נוגעים בכסף ש... תשמע, כשיש עסק, והעסק הזה בקשיים, לא רק בודקים, לא רק הולכים לבנק ולוקחים הלוואות, מסתכלים על ההוצאות.
אתה רוצה שגיד לך מה לי הפריע?
כן.
אני אגיד לך מה לי הפריע. הרבה מאוד עסקים, בתקופת החגים, עובדים יפה, אבל עסקים אחרים, בגלל תקופת החגים, לא עובדים. אתה יודע, יש אנשים סוגרים בחג. לא נמצאים, אנשים בחול, המחזורים שלהם יורדים. הם לקחו האוצר ובדקו אחורנית שנה. אוקטובר, שנה שעברה, זה היו החגים. ישנם עסקים שבחגים לא הרוויחו. שהמחזורים שלהם ירדו בצורה דרסטית. 30%, 40%, 50%. מה בעצם אתה עושה? כשאתה נותן חלק מהמחזור שלהם, לפי הקריטריונים, ממה שהיה באוקטובר שנה שעברה, אתה פוגע באותם עסקים. כי לפני החג הם עבדו אולי, אחרי החג הם עבדו, אבל בתקופת החג הם הפסידו כסף.
כן.
אז אולי את הדברים האלה צריך לבדוק אותם. איך אתם נותנים בכלל לעסקים את התמיכה של הממשלה, לפי חודש, אפילו חודשיים, של תקופה שבה חלק מהעסקים לא עבדו.
תראה, אני...
אני צודק?
אתה צודק במיליון אחוז, ואני אגיד לך מתי...
תטפלו בזה.
אני אגיד לך, קודם כל אנחנו ניסינו לעשות את זה בהשוואה ל... צריך להסתכל על תקופה ארוכה,
לרבעון. נכון, אבל לא עשינו תקופה ארוכה.
למה? כי סמוטריץ' לא העביר את כל הנושא הזה בצורה מסודרת. הרי היה מאוד קל לעשות קופי פייס כמעט מלא. הרי עברנו את הקורונה.
נכון.
למדנו מהקורונה גם לגבי נושא של עסקים, איך אנחנו צריכים לעזור מיידית וכמה חשוב להציל את העסקים, וראינו שיום אחרי הקורונה איך אותם עסקים שיצלנו אותם, איך הם מתחילים להיות מאוד מאוד רווחיים, וזה נוגע גם למדינת ישראל, כי ברגע שהעסקים האלו חוזרים לפעילות מלאה והם רווחיים, יש יותר כסף בקופת המדינה, אבל לא חושבים על העסקים. אני הייתי שלשום בלילה בכיסופים, יצאנו לעשות על האש ל-300 חיילים, לא חשוב, למילואימניקים, וישבתי עם המון מילואימניקים. חלקם הגדול גם אנשי עסקים. הם חודשיים נמצאים בעזה ובעוטף עזה, והעסקים שלהם קורסים. אף אחד לא עוזר להם, אף אחד לא חושב עליהם.
אנשים לא עוזרים, אבל זה לא מספיק. לפחות לפי מה שראיתי, חלק מזה באמת מקבלים, אבל
החלק הזה הוא לא מספיק. העסקים האלו יקריסו.
אני מסכים איתך, אני מסכים איתך. אתה יודע, שלשום שידרנו מאחד המלונות של רשת פטל, מהרוץ בתל אביב. הרוץ בתל אביב, אני פה מוריד את הכובע בפניהם, הם נתנו בית להרבה מאוד אנשים, שכל המלון מלא במפונים וגם בחטופים ששבו מעזה. ואתה ראית את האנשים, הילדים די מפוחדים. ואני הסתכלתי על ילדים שישבו בפינה, והם היו מקובצים ופוחדים, וזאת ככל הנראה תהיה טראומה להרבה מאוד זמן.
אז אני אספר לך, דוד, שממש בימים הראשונים, אחרי השבת הנוראית, גם אנחנו כחברי כנסת, אני מדבר על המפלגה שלי, שיש עתיד, חיפשנו מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור. כי אנחנו הבנו מהר מאוד שאין לנו ממשלה, אין משרדים, אנחנו נמצאים במקום שהתנועה, החברה האזרחית, היא זאת שמצילה את מדינת ישראל, וראינו את זה כולנו, על ההתנדבות, על... זה מהשמפו ועד עזרה לחיילי צהל עם אפודים קרמיים וכסדות. והגענו אני הגעתי לבתי מלון שקיבלו את אותם מפונים, וצריך להבין, יש מפונים שהגיעו בלי חולצה.
נכון.
בלי מברשת שיניים.
נכון.
וזה היה קשה לראות את זה. מצד שני, היינו צריכים מהר מאוד להבין איך אנחנו עוזרים להם. הם הגיעו לבתי מלון כשהם לא ידעו מי הולך לשלם על הבתי מלון, שאין להם כסף בכיס, ומחר בבוקר אני הגעתי לבתי מלון שהאנשים עם בכי אמרו לי, מחר זורקים אותם מבית מלון.
לא זרקו אף אחד.
אז לא זרקו אחרי ש...
חלק המדינה שילמה.
המדינה התעוררה וחלק... אחרי שלושה שבועות.
לא חשוב, אבל הם הבטיחו לבתי המלון, חלק מהם קיבלו את זה, אבל זה לא כיסה את בתי המלון, חלק מהם, אני אומר לך מתוך ידיעה, כי דיברתי עם אחד המנכליות, המנכלית של רשת.
צריך להגיד מילה טובה לבתי המלון, שבאמת הם עצרו רגע, נתנו לכולם להיכנס עם הכלבים ועם החתולים, וזה הפך להיות מבית מלון לבית שמאכלס אנשים שהגיעו בלי כלום, וחיכו עם הנושא הכספי, לא זרקו אף אחד.
איך נראה אחרי המלחמה?
אתה שואל פוליטית או אזרחית?
פוליטית, אזרחית.
קודם כל פוליטית, הממשלה הזאת חייבת להיעלם מהעולם הזה. זו ממשלה רעה, עם שרים רעים, גם מבחינת
השקעות. רעים? אני לא הייתי נוקט במילה
הזאת. חלקם רעים. רעים? חלקם רעים, כן.
אני לא חייב להסכים עם הדעות שלנו.
בעיניים שלי...
רעים זה אדם שעושה משהו מתוך כוונה רעה.
אז אני חושב חד משמעית שבן גביר עושה כוונה רעה. אם היום, היום, מאשרים... בירושלים, לעשות את הצעדה הזאת, וללבות את השטח, והוא יודע למה זה יכול לגרום, אז השקפת עולם שלו והמחשבה שלו היא רעה למדינת ישראל. אני במשך 8 חודשים, בכל מקום, לא רק אני, הרבה מאוד חברי כנסת, ואנשים שמבינים לאן זה הולך, הבנו שהשקפת עולם של השר בן גביר, שר לביטחון לאומי של מדינת ישראל, היא השקפת עולם שיכולה לעשות רע למדינת ישראל.
אבל אתה יודע מה, עם כל הביקורת, חלק דברים ממה שהוא אמר, מסתבר שהיו צודקים. הוא דיבר על בתי הסוהר, ועל ההנחות שמקבלים המנובלים האלה שיושבים שם. הוא דיבר על זה שצריך להקים כיתות קנות ולתת להם נשק. הוא דיבר על הרבה מאוד דברים שבדיעבד הסתבר שהוא צודק. מה ייחשב כניצחון?
קודם כל צריך להבין שהדבר הראשון לנו כמדינת ישראל זה הנושא של החטופים.
ברור.
אנחנו מבינים כולנו שכל מי שנמצא שם היום, זה ממש, הנושא של הזמן הוא קריטי. מצד שני, יש לנו גם את הנושא של חיסול החמאס, חיסול הנהגת החמאס, ולדאוג לזה שיום אחרי, אתה שואל יום אחרי, לא יהיה אפילו סיכון אחד של פגיעה כלשהי בעוטף עזה ובמדינת ישראל. וזה יכול לקרות רק אחרי שאנחנו ממש מחטטים
רגלנו. ראש הממשלה מדבר על רצועות ביטחון ברצועת עזה, אמריקאים אומרים לא.
בסדר, אמריקאים אומרים לא, בסוף אנחנו נצטרך לשבת, גם אמריקאים יהיו חלק מההחלטה, ואנחנו נצטרך לראות מה טוב למדינת ישראל.
מי ישלוט בעזה?
תראה, כולם מדברים על הנושא של הרשות הפלסטינאית, כן ולא.
הרשות הפלסטינאית.
לא, אז אני אומר שחלק...
אתה יודע, אנשים שאומרים את זה, אני רוצה להזכיר להם, שהרשות הפלסטינית שלטה ברצועת עזה.
נכון.
אני רוצה להזכיר למי שלא זוכר, שהחמאס טווח בהם בסו-קולד מתונים. איזה מתונים. ואני רוצה להזכיר לך שכולל סקר אחרון, שנערך על ידי אוניברסיטת בירזית, 75% מהגדה ומעזה תומכים ברצח. ברצח שנעשה בנו. אני מדבר לך על עזה, ואני מדבר לך על יהודה ושומרון. הם רצחו את האחים שלהם. הם זרקו אותם מהגגות למטה. החמאס, שיש לו הרבה כוח גם ביהודה ושומרון, אתה תיתן לרשות הפלסטינית שתשתלט עוד פעם על עזה? מה, לא למדנו ממה שהיה בעבר?
אז אחרי כל ההקדמה, התחלתי רק להגיד.
אני מזכיר, לא לך, אני מזכיר, כן, אתה יודע.
אני רוצה להגיד לך.
מזכיר לאזרחים שלא שכחו אליי. כן.
בסופו של דבר, אנחנו לא רוצים לשלוט בעזה. זה לא המטרה של מדינת ישראל לחזור חזרה ולשלוט בעזה. תצטרך להיות פה גם חציצה ביטחונית, ולדאוג לזה שכוחות צהל יוכלו להיכנס באופן שוטף, ולעשות כל פעולת הגנה.
אתה אומר בעצם ישראל תהיה אחראית מבחינה ביטחונית.
מבחינה ביטחונית אנחנו חייבים להיות אחראית. אנחנו לא יכולים להשאיר, לא לפלסטין, לא לרשות הפלסטינית, ולא לכוחות אחרים. אבל אנחנו בסוף צריך, יש שם גם אזרחים. יש שם מעל 2 מיליון אזרחים.
כן, שרובם תומכי חמאס.
שרובם תומכי חמאס. ואנחנו צריכים לדאוג שהאנשים האלו לא יהיו יותר גרועים ממה שהגרועים האלו שרצחו אותה. אנחנו צריכים לחשוב על תהליך. אי אפשר להיות. אנחנו צריכים לבדוק על תהליך שהרי מדובר שנים קדימה. אנחנו לא מסתכלים רק מה יקרה מחר בבוקר.
צודק.
אז מבחינה ביטחונית אנחנו צריכים להגן עצמנו, אבל גם מבחינה אזרחית אנחנו צריכים לדאוג לזה שהחינוך שאותם ילדים יקבלו
יהיה חינוך אחר. וואלה, הוצאת לי את המילים מהפה.
כי כשאני יושב אתמול, ישבתי בוועדה סגורה וראיתי מה הם לומדים. אז אין פלא שאותם ילדים שבגיל 5 מקבלים נשק צעצוע ולומדים על, על, על כמה שהיהודים השטן יגדלו להיות בני 16 אוהבי ישראל. זה תהליך שצריכים לראות גם מבחינה חינוכית, גם מבחינה אזרחית, גם מבחינת כל התהליך הכלכלי שיהיה ברצועת עזה. הם צמודים אלינו. אנחנו צריכים לחשוב מה יהיה טוב למדינת ישראל.
כל מילה שלך בסלע. כל מילה בסלע. אתה יודע... בדבר אחד אני מאשים את ישראל. אתם אפשרתם לרשות הפלסטינית להשתמש בספרי הלימוד האלה שאתה מדבר עליהם. ואני לא מדבר לך על עזה שאתה לא שולט. מדבר לך על הרשות. הספרי לימוד.
תגיד לי, במזרח ירושלים, אותם בעלי, אותם בעלי תעודות כחולות.
קל וחומר.
אותם בעלי תעודות כחולות לומדים, לומדים שאנחנו השטן.
נכון.
ואתה יודע מי מממן את זה?
אנחנו.
ואני.
כן, אני יודע.
יש יותר טירוף מהדבר הזה?
לא.
זה, אתה יודע, זה דברים ש, שבידיים שלנו, הרי משרד החינוך יודע את זה.
אני רוצה לשאול אותך, מדינת ישראל הרי לא תהיה אותו דבר. אני לא יודע, אנשים פה הלכו עם חרדות, אנשים פה הלכו עם פחדים, במיוחד אלה שהיו בעוטף. מה מדינת ישראל עכשיו צריכה לעשות כדי להכין באמת את התשתית לסיום המלחמה ולחזרה של החיילים הביתה? כי יש מאות אלפי חיילים מגויסים, והם יחזרו למשפחות שחלקם בטראומה.
אנחנו קודם כל צריכים לדאוג שאותם מילואימניקים שנמצאים היום בלחימה, יהיה להם כמה שיותר שקט מבחינה כלכלית. הנושא הזה שחייל מילואים נלחם בעזה ומקבל טלפון מהבנק או ממס הכנסה וזה קורה, ואני ישבתי עם אנשים שסיפרו לי את זה, זה דבר מחריד בעיניי. תאר לך שאתה נמצא בלחימה, ומתקשרים אליך מהבנק, בגלל חריגה כזאת או אחרת, כי יש לך עסק בחוץ. אבל מצד שני אתה צריך להילחם, אנחנו צריכים מבחינה כלכלית, לעטוף את אותם לוחמים שנמצאים היום בלחימה, כדי שיום אחרי, כמו שאתה אומר, יחזרו לעסק שהוא חי. כי הנושא הכלכלי הוא דרמטי פה. תחשוב על משפחה שמאבדת הכל מבחינה כלכלית, איך הם יכולים לחיות? איך הוא יכול להסתדר? איך הוא לא יהיה בחרדות?
תראה, אם אתם נכנסים לממשלה, הייתם יכולים לתרום, אני לא יודע, בעצות, בתבונה שיש לרבים מהאנשים אצלכם, למה לא עשיתם את זה?
ונגיד ועכשיו...
זה מאוד קל להביא הביקורת בחוץ, אבל למה אתם לא נכנס?
הנה, בני גנץ בממשלה, נכון?
כן.
זה עוזר לו משהו לגבי התקציב? הרי הוא מצביע נגד, נכון? אז מה, אז התקציב הזה לא ישתנה?
אני מדבר כרגע על...
התקציב אותו, מה שהם רוצים הם מעבירים. הם לא סופרים אף אחד. ומי שחושב, דוד, מי שחושב שאותם חברי קואליציה היום סופרים, אתה יודע, את הצד השני בצורה כלשהי, זה לא קורה. הם פשוט לא צועקים כמו שהם צעקו. אבל הם מעבירים עכשיו את אותם כספים לאותו מגזר סקטוריאלי, הם לא מסתכלים תמונה שלמה על מדינת ישראל, הם לא מסתכלים על אותו מילואים ניק מסכן, הם לא מסתכלים, תחשוב על הסטודנטים, דבר שאני מטפל בו היום, סטודנט שנמצא בלחימה בעזה, והחברים שלו כבר התחילו את הלימודים, וכמעט ואין לו שום עטבות. ואני צריך עכשיו, אני וחבריי, להילחם על עטבות לסטודנטים, ישראלים, יהודים שנמצאים בלחימה. זה נשמע לך נורמלי? למה אף אחד מהקואליציה הזאת, שכל כך מעדדים בה, למה אף אחד לא דואג להם?
יושב ראש ועדת הספורט, חבר כנסת, סימון דוידסון. תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.